בבקשה.
שלום לכולם. עתיר העבודה שנעשתה במשותף עם ידידי ורי תור בוגץ, שיושב ביציע. אנחנו ניסינו בתור תרגיל לזהות את שנת לידתו ושנת פטירתו של פוסק, לצורך העניין אנונימי, אבל גם מה שבדקנו זה היה על פוסקים לא אנונימיים, ופשוט לא השתמשנו בנתונים הללו לגביהם, ורצינו לראות האם אנו מצליחים להיות קרובים לאמת. ובכן, הבעיה המקורית היא כזאת, מפעם לפעם מתגלים כתבים אנונימיים, לעתים שם המחבר חסר, לפעמים הוא מוסתר על ידי כינוי ספרותי, וכמו במקרה שלנו זה אתגר לפענוח, למרות שאנחנו באמת יודעים מתי הוא נולד ומתי הוא נפטר. הבעיה הזאת של התארך, מתי נכתב מסמך או באופן דומה, מתי חי מי שכתב אותו, היא בעיה יחסית חדשה במדעי המחשב, שזה התחום שאנחנו באים ממנו. רוב המחקרים נעשו בתחום של מאמרים מדעיים בשפה האנגלית. שם הבעיה קלה הרבה יותר, כי הטקסט מובנה, יש תקציר, יש מבוא, יש שיטה איך לכתוב את הדברים. ההזכורים למאמרים אחרים בגוף המאמר אמורים להיות חד משמעיים. אמנם הם שונים מכנס לכנס ומכתב עד לכתב עד, אבל יש צורה רשמית שאמורה גם להתיר רב משמעויות. על פי רוב, בסוף כל מאמר יש רשימה ביבליוגרפית מפורטת מלאה, אז שם גם אפשר למצוא את כל השנים בהם נכתבו המאמרים האחרים. לא כך המצב אצלנו. בדרך כלל שמסתכלים על פסקי שו"ת, כמו שאפשר לראות בפרויקט השו"ת למשל, של אוניברסיטת בר אילן, אז על פי רוב, או אפילו אצל כולם, אין רשימה ביבליוגרפית בסוף הפסק. מאזכרים הרבה מאוד פסקים וכתבים וספרים במהלך השו"ת, אבל אין אזכור מדויק, בדרך כלל אין תאריכים בסמוך לאזכורים. בעברית יש גם בעיה מיוחדת שיש מורפולוגיה, זאת אומרת, מורפולוגיה זה תורת הצורה. הכוונה היא שהמילה לא באה בפני עצמה, ולפניה יש נגיד מילה כמו end באנגלית, אלא בעברית זה הולך ביחד, יש והרמב״ם, או כשרשי וכולי. אז אצלנו יש גם את העניין הזה של תחיליות, יש אפילו סופיות, למשל הרמב״ן במלחמותיו, אז יש את הסיומת של במלחמותיו. ואצלנו מנינו במאמר שכתבנו לפחות 30 שיטות שונות להזכור כתבים ופוסקים אחרים, כמו אלו שהזכרתי למשל קודם לכם, והרמב״ם, כשרש"י, מרן ומרן, יש עוד הרבה שיטות. ומה שמקשה על הבעיה עוד יותר זה שהזכורים אצלנו הם הרבה פעמים רב משמעיים. למשל נתנו פה שתי דוגמאות, יש שמות מלאים רב משמעיים, למשל מגן אבות זה ספר שונה, ספר בעל אותו שם שנכתב על ידי ארבעה פוסקים שונים. למשל מ"ב זה יכול להיות משנה ברורה, או קודם לו באחרונים מסד בנימין, או 42, יכול להיות גם סימן מ"ב. כן, שלא לדבר למשל על א', אם מסתכלים על א', באוצר ראשי תיבות וקיצורים, אני ספרתי, הגעתי ל-110 פירושים אפשריים. כן, אין אומרים, אין אוכלים, אי אפשר, אי אפשי, אמר אברהם, תמיד שחולק על הרמב״ם, וכו' וכו'. יש גם אבא הכי מאיר שם, אבל באמת הרבה מהם זה תורנים. אבל לענייננו, בהחלט יש פוסקים שאפשר, שונים שאפשר להגיע אליהם מאותו שם או מאותו ראש טבע. טוב, אז המחקר שלנו כאמור זה לנסות למצוא, לזהות את שנת הלידה ושנת הפטירה של כותב אנונימי. בעזרת מה נשתמש? קודם כל בעזרת הזכורים של פוסקים אחרים שהזכירו אותו, ולגביהם אנחנו כן יודעים את שנות הלידה והפטירה, שנות הפטירה, וגם מי הם אותם פוסקים שהוזכרו בכתביו של הכותב האנונימי. כי אם הוא יכנה מישהו בתור ידידי, או יכנה מישהו בתור זצ"ל, אז יכול להגיד משהו. וכמובן, הימצאותם של מילות מפתח בצמוד. אמנם זה בצמוד למיעוט מן האזכורים, אבל זה עדיין נמצא, ועטנו על זה כמוצא שלל רב. יש למשל זל, זצל, זצוקל ועוד הרבה כאלה. יש ידידי, ראי, חברי, יש רבי ומורי, גם לכו זה גם ביחד, יש אבי, בני, אחי, יש תלמידי וכו' וכו'. ניסחנו שלוש קבוצות שונות של כללים לזיהוי שנות הלידה ושנות הפטירה. לראשונה קראנו כללי ברזל, כללים שהם נכונים ב-100%. השני הכללים קירוביים, כללים שברוב המקרים הם קרובים מאוד לאמת, וכללים חמדניים שיש בהם היגיון מסוים, אבל לעתים המציאות תופכת על פנים. לפני שנציג מקצת מן הכללים, נראה מספר סימונים מתמטיים שנשתמש בהם בהמשך. X זה הפוסק שמנסים לחזות את שנות חייו. YI זה הפוסקים שהזכרו או שהוזכרו על ידיו, על ידו, יכול להיות שיש כמה, אז לכן ה-I זה אינדקס שרץ, B לסמן שנת לידה, D לסמן שנת פטירה, מין זה גיל פוסק מינימלי, אנחנו עסקנו רק במקצת מן הפוסקים שמובעים בפרויקט השו"ת, אז אנחנו מניחים שפוסק שפסקיו הוכנסו לשם, מן הסתם, אם הוכנסו לשם, לא לפני שהוא היה בן 30, זה מדרך כלל הרבה יותר מזה, אבל צריך להיות מישהו בעל שיעור קומה, גם מבחינת עירונית וגם מבחינת הגיל לפחות, על מנת שייכנס למאגר שעסקנו בו. ומקס, הנחנו שזה גיל פוסק מקסימלי, 100 שנים. כמובן אין בעיה עם הערכים הללו, אפשר בקלות, בתוכנה, ברגע קל, להפחית או להגדיל אותם. וכן יש מין פאדר, זאת אומרת, ברגע שעוסקים בפוסק שמזכיר את אביו או את בנו, אז אנחנו, ההנחה היא שהגיל המינימלי לאב שהוא פוסק והוא אביו של פוסק אחר הוא 20 שנה. אבל נדגים מספר כללים מן הקבוצות השונות של הכללים. יש כלל שאומר, כאן זו דוגמה של כלל בסיסי, כלל בסיסי במובן של שהוא לא משתמש במילות מפתח. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו הזכורים שמזכירים את X, את הפוסק X האנונימי הזה, ולא כתוב ליד זה זצל או ראי וכדומה, ואנחנו צריכים לתת איזשהו חסם לשנת הלידה, כן? על פי עצם העובדה שמזכירים אותו. אז הנוסחה שכאן אומרת ש... שנת הלידה של X, BX, B, הברף של X, שנת הלידה של X, היא קטנה שווה מהמינימום ששנת הפטירה של כל ה-Y'ים שמזכירים אותו, פחות מינימום, פחות 30 שנה. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? כל ה-Y'ים הם חייבים להיות חיים כשהם הזכירו את X. וכדי שהם הזכירו את X, הרי לפי מה שאמרנו קודם, X היה חייב להיות לפחות בין 30 שנה, על מנת שבכלל שיהיה לו פסקים שהתייחסו אליו. אז לכן אנחנו אומרים, כל ה-YI'ים, השנת הפטירה של המוקדמת ביותר של כל ה-YI'ים, פחות 30 שנה, היא חסם עליון לשנת הולדתו של X. והוא נולד או אז או קודם לכן. אז זאת נוסחה פשוטה, היא כבר נותנת לנו חסם עליון לשנת הלידה של X. כמובן שאנחנו צריכים לנבות, אנחנו רוצים להעריך עד כמה שאפשר, שנת לידה אין מבחינת חסם עליון ואין מבחינת חסם תחתון שיהיו קרובים עד כדי כך שנחזה את השנה בדיוק, וכנה לגבי שנת פטירה. אז אנחנו מעוניינים בארבעה חסמים. אז זה דוגמה רק לאחד מתוך ארבעת החסמים. דוגמה לכלל ברזל שמתייחס לפוסקים זל. זאת אומרת, יש לנו מספר פוסקים, YI'ים שונים, שהמאפיין את כולם בין Y1, בין Y2, בין Y3, הם הזכירו את X כזצל. זאת אומרת, X נפטר לפני שהם נפטרו. אחרת הם לא מזכירים אותו כזצל. אז כאן הנוסחה מאוד פשוטה. DX, שנת הפטירה של X, קטנה שווה מהמינימום בין שנות הפטירה שלהם. למה שווה? כי יכול להיות שאחד מהם נפטר באותה שנה, כמה ימים אחריו. אז לכן זה יכול להיות שווה, בדרך כלל זה קטן. כמובן, ציר הזמן פה, כאן מדובר בשנה מוקדמת יותר, יותר לכיוון ההיסטוריה, כאן יותר שנה מאוחרת יותר, יותר לכיווננו. דוגמה לכלל קירובי. יש לנו כאן אזכורים שמזכירים את X כבן דורם, בן גילם, פחות או יותר. זאת אומרת, זה יכול להיות רבם, יכול להיות חברם, יכול להיות תלמידם. אז אנחנו לא יודעים מי יותר גדול ממי. כמו שאנחנו רואים פה, יש Y'ים שנולדו לפני X, יש Y'ים שנולדו אחרי X, יש Y'ים שנפטרו לפני X, בין אם הוא נולד לפני X, בין אם הוא אפילו נולד אחרי ש-X נולד, היכולת שהוא נפטר לפניו, ויש Y'ים שנולדו אחרי X. כן? אנחנו יודעים שיכול להיות ביהדות תלמיד שהוא הרבה יותר מבוגר מהרב. כן? ראינו את זה, מצינו את זה אצל מערכו, שהוא היה גדול מהארי הקדוש, היה רבו מורו. אז נדגים למשל את הכלל הראשון, ב-X. ב-X אומר שנת הלידה של X היא גדולה שווה מהמינימום של שנות הלידה של כל הוואים, וואים פחות, בסוגריים 100 פחות 30, שזה 70. מה זה אומר? אנחנו יודעים, בוא נניח שכל הוואים הם תלמידים של X. זאת אומרת, כולם, כל הוואים שפה, נסיט אותם ימינה בגרף, הם כאלה שהם תלמידים צעירים של X, הם כאלה שנולדו אחריו ונפטרו אחריו. אז אני אומר כזה דבר, אני אומר הרי כל אחד מהם מאזכר את X כרבו או חברו תלמידו, זאת אומרת הייתה ביניהם איזו חפיפה כלשהי של שנים בינם לבין עצמם, לכן אני אקח את שנת הלידה המוקדמת ביותר מבין כל התלמידים, והואיל וכל אחד מהם מאזכר את X באיזה צורה שלא תהיה, בין רבו, בין חברו, בין תלמידו, נפחית מזה 70, זה השנת הלידה הכי מוקדמת שיכולה להיות ל-X. הוא לא יכול היה להיוולד לפני כן. זאת אומרת, פה מצאנו חסם תחתון. טוב, בצורה דומה אפשר להסביר את שנת הפטירה, אבל זמני מועט והמלאכה עדיין מרובה. נעבור לשקף הבא. הנה יש כאן כללים חמדניים. למשל, הכלל הראשון מבוסס על פוסקים המוזכרים על ידי X. זאת אומרת, X מאזכר כל מיני פוסקים. התמונה היא שבדרך כלל שמאזכרים פוסקים אומרים הרשב"א כתב, הרמב״ם כתב. על פי רוב לא אומרים הרמב״ם זצ"ל, רש"י זצ"ל, משה רבנו עליו השלום. כאילו בפסקים בדרך כלל הם מזכירים אותם. אומרים, ביד, הרבה פעמים זה אפילו לא שם הפוסק, זה שם הספר. המשנה ברורה, היד החזקה. אז על פי רוב הפוסקים המוזכרים הם כאלה שנפטרו בכלל לפני שנולד הפוסק שעל כתביו אנחנו מתבוננים כרגע. לכן אמרנו, אנחנו מניחים שכולם נפטרו לפני ש-X נולד. אז לכן הערכה פה היא ששנת הלידה של X גדולה שווה מהשנת הפטירה הכי מאוחרת מבין כל הפוסקים שהוא הזכיר. בצורה דומה, נוסחה תחתונה, אבל הפעם עבור פוסקים שמאזכרים את X. לא שמאוזכרים את X, אלא שמאזכרים את X. אז כאן זה להפך. אנחנו אומרים, כל אלה שמאזכרים את X הם בהנחה חמדנית, נולדו אחרי שהוא נפטר, כמו שהסברנו קודם, ולכן שנת הפטירה המינימלית של, מבין כל אלה שהזכירו את X, היא עדיין גדולה שווה משנת פטירתו של X. ובכן, מה עשינו? ליקטנו מאגר לא גדול מדי, שמונה קרוב ל-3,500 פסקי שו"ת, שחוברו על ידי 12 האחרונים שחיו חיים, ב-130 שנה האחרונות, הרב קוק זצ"ל, הרב בן ציון עוזר זצ"ל, הרב משה זצ"ל, ציצל עזר זצ"ל, הרב עובדיה יוסף, ייבדל לחיים ארוכים, הרב אורבך זצ"ל, הרב ווזנר, ייבדל לחיים ארוכים, ועוד ועוד. 12 פוסקים שידועים לכל, וממוצע לכל אחד היו קרוב ל-300 פסקים, ממוצע של קרוב ל-2,000 מילים בפסק, היה אז הגיע כמעט לקרוב ל-7 מיליון מילים, ובכן מתברר שיש שם כמות לא מבוטלת של אזכורים, לפחות כאלה שאנחנו הצלחנו למצוא, קרוב ל-107,000 אזכורים, ל-298 פוסקים שונים, ביניהם אותם 12, וכמובן רובם הם אחרים, ראשונים ואחרונים אחרים. מספר מועט מאוד מתוך הקרוב ל-107,000 האלה, היו כאלה שזוהו בביטחון כמלווים במילות מפתח, כמו זצ"ל, בני וכו'. בני לא היה אף פעם, אני חושב. טוב, 12 פוסקים הללו, אין פה אב ובנו, אז זה לא היה שייך, אבל את הנוסחאות כן ניסחנו. ניסחנו 13 כללים, שחלק מהם הודגמו קודם לכן, שני כללי ברזל, 5 כללים קירובים. קירובים כי הם היו תלויים במין ומקס, שניתנו להם מערכות של 30 ו-100, אבל בגלל זה זה קירובי, כי זה יכול להיות שזה לא נכון. אולי הוא גאון עולם שכבר נתן שיעור בגיל 6.5 בבית הכנסת, כמו הגר"א, אז אולי הוא נכנס קודם. ושישה כללים חמדניים. אנחנו בנינו מודל שניקה את המסמכים של פרויקט השו"ת, כי יש שם הרבה דברים שהם בעצמם הוסיפו, בסוגריים פתחו ראשי תיבות, או עשו כל מיני תיקונים והגאות אחרות. אנחנו לא רצינו את זה, רצינו את פסקי השו"ת נטו, לכן ניקינו, נרמלנו את כל ההספורים, כל מקום שהיה ראש תיבה שידענו לפתוח, אז אנחנו נרמלנו אותו לצורה אחידה, שנדע תמיד שהרמב״ם, כשהרמב״ם, לרמב״ם, זה תמיד הרמב״ם, זה תמיד אותו אחד. זינו את ההזכורים עם ובלי מילות מפתח עד כמה שיכולנו, וחישבנו על פי הכללים השונים, שנות לידה ושנות פטירה של אותם 12 פוסקים שהזכרנו קודם. הנה התוצאות הניסויות עבור כללי הברזל והכללים הקירובים, שאותם הכנו יחד לקבוצה אחת. אם אנחנו מסתכלים, אז כאן יש לנו את שמות הפוסקים, כאן נתוני אמת, שנות לידה ושנות פטירה לצערי למניינם. לאחר מכן יש לנו כאן את התוצאות של הגרסה המושתתת הכללי ברזל והכללים הקירובים הטובה ביותר. לא הבאנו פה בדיוק מה כל הגרסאות, כי זה לא היה מספיק הזמן. הנה התוצאות שהגענו, ניקח למשל תוצאה יחסית טובה, אז רואים פה למשל הרב בן ציון עוזיאל זצ"ל, אז שנת פטירתו הייתה 53 למניינם, אנחנו חזינו לפי הכללים 52, אז ההבדל בערך מוחלט היה שנה אחת, בשנת לידה היה הבדל הרבה יותר גדול. ובכן, אם אנחנו מסתכלים על מה שהדגשנו פה, אז רק שלוש תוצאות בטור של שנת הלידה ושתיים בטור של שנת הפטירה, היו עד כדי ערך מוחלט, סטייה של ערך מוחלט של 6. רוב התוצאות היו במרחק גדול יותר, וכן הממוצע גדול יחסית, סטייה של כ-22 שנים, אין בשנת לידה, אין בשנת פטירה. תוצאות ניסויות עבור הכללים החמדניים היו טובות יותר. אם אנחנו רואים פה למשל הרב בצלאל שטרן, דייקנו עד כדי שנה אחת לגבי שנת לידה, וקלענו בול בשנת פטירה, והוא לא היחיד. יש לנו פה מתוך, אם אני לא טועה, מתוך 24 תוצאות שיש פה, 12 זוגות כמחצית או בדיוק מחצית, תוצאות של עד כדי סטייה של 6 בערך מוחלט, והממוצעים אכן לא בוששו להראות את כוחם. יש לנו 13 ממוצע של סטייה בערך מוחלט בשנת לידה, וקצת יותר בשנת פטירה. הרבה יותר טוב מאשר הקבוצה הקודמת. מסקנות כלליות, הכללים החמדנים היו טובים יותר, ממוצעים יותר טובים, סטייה יותר קטנה בחצי מן המקרים. האמת, מה שלא ראינו, שזה הייתה ורסיה של כללים חמדנים, שעשו את זה בעזרת ביטויים כמו ידידי, ראי, חברי וכדומה, זאת אומרת שבעזרת שימוש בפוסקים בני זמנם, ואז יש לנו את התאריכים של בני זמנם, שזה מאוד קל לנו להשתמש. אם יש אחד שמאזכר, בעיקר ראשונים, קשה לנו מאוד להעריך את השנים שלו. נדמה לי, למשל, הרב משה פיינשטיין זצ"ל. הוא הרבה פעמים ישר מביא את הגמרא הראשונים ופוסק הרבה פעמים. אז אם הוא מביא את הרמב״ם, אז יופי, אז הוא יכול לכתוב הרמב״ם זצ"ל, אבל זה עדיין הרבה מאוד שנים לפניו, אז איך אני אוכל להעריך היטב את שנת הלידה של הרב פיינשטיין? זה יכול להיות היום, זה יכול להיות לפני 200 שנה, יכול להיות לפני 500 שנה. אז אם הם מזכירים הרבה פוסקים בני זמנם, זה הרבה יותר טוב לנו. בניגוד לכללי הברזל וכללי הקירוב, שם הכללים יותר טובים, הגרסה היותר טובה הייתה זו שדווקא השתמשה בכללים שהתבססו על זל, זצ"ל וכדומה. סיכום, מסקנות במחקר עתידי. אז מיטב ידיעתנו, זו המערכת הראשונה בעולם לטיפול בכזה נושא, בעיקר בזה שהתבססנו על אזכורים בלתי מתורכים, בניגוד, כפי שאמרנו, מאמרים מדעיים, שם יש חובה לכתוב את מספר השנה. אם לא בגוף המאמר, לפחות בסופו. אצלנו אין לא את זה ולא את זה. השיטה הטובה יותר במודל הנוכחי, השיטה החמדנית דווקא, למרות שהיא הרבה פעמים לא נכונה, אבל בכל זאת פה היא הצליחה הרבה יותר. אנחנו כעת עסוקים בהגדרת כללים נוספים, ביניהם כללי גרירה. למשל, אנחנו יכולים לדעת דברים מיחסים טרנזיטיביים. אם X יזכיר את Y ו-Y יזכיר את Z, אז אנחנו יכולים להסיק אולי דברים על X גם מ-Z ולא רק מ-Y. ואנחנו רוצים גם לבנות מאגרים גדולים יותר ולעשות ניסויים גדולים יותר, כי כאמור ראינו שלנו רק קרוב ל-200, 192, אני זוכר נכון, יזכורים מלווים במילות מפתח. ברגע שנעבוד על מאגרים הרבה הרבה יותר גדולים, אני מאמין שיהיו הרבה יותר מילות מפתח שילוו להזכורים, ואני מניח שהתוצאות ישתפרו מאוד אז. אבל אשרי המאמין. תודה רבה. כן, האמת, כן, 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 אמרתי זה בהתחלה. טוב, כל כך יש... כן, כן, לא, לא, בסדר, שאלה לגיטימית. האמת שבתחילת כל מאמר מדעי מצפים לראות מוטיבציה למחקר. אחרת אני עומד אתחיל לחשב את הגילאים של המלצרים שמגישים לנו ארוחות, אבל... אז באמת, התשובה היא שעסקנו בזה בתור תרגיל, ואנחנו כמובן לא השתמשנו בשנות הלידה ושנות הפטירה של הפוסקים, ורק בעזרת השווינו את התוצאות של המחקר שלנו לתוצאות הללו לדעת עד כמה השיטה שלנו נכונה. יש עוד מה לעשות, אבל אנחנו שמחים במה שעשינו, אבל התשובה היא, אף על פי שעדיין זה לא בא לידי ביטוי, אבל מפעם לפעם מוצאים פסקים או חלקי פסקים, יכול להיות מגניזה כאלה, לפעמים מקבלים חצי פסק או יש פסק קרוע, לפעמים אתה לא בטוח מי כתב את זה. ראשון כזה או אחר, אחרון כזה או אחר, ושלחו שם הדברים במשך תקופה ארוכה מאוד. אז לפעמים בזכות מישהו מזכיר, אז אתה יכול יותר לדעת באיזה תקופה מדובר. יש לזה חשיבות, אין מבחינת מנהגים, אין מבחינת זיהוי הפוסק, כי אם יגידו לך שזה הרמב״ם, אז זה אחרת. אם זה איזה מישהו רב בית כנסת שכתב משהו, אז זה גם אחרת. אז אני מניח שיכול לזה חשיבות, עדיין זה לא בא לידי ביטוי אצלנו, אבל אני יודע שחוקרים כאלה גזרי פסקים מהגניזה הקהירית.
כן.
אולי תפסתי,
אבל
אולי
לא כתראוי להסיק מזה בהסקדה שיהיה פורמט סטנדרטי לגבי מה שעכשיו
בפרסדית. הרעיון טוב מאוד, אני בעד. אני ראיתי באמת בקרחים האחרונים של תחומים שניסו, אולי לא יודע אם חייבו אותם או ניסו לחייב אותם, אבל הם, יש להם בסוף, למשל, אני כבר לא זוכר אם יש את הרשימה הביוגרפית, אבל יש בסוף את ה, את ה, בהתחלה יש ראשי פרקים ובסוף אולי מסקנות. אז מה ששמתי לב, שבדרך כלל מי שעשה את זה, זה הכותבים הצעירים יחסית. אבל אותם רבנים בני 60, 70 ומעלה, אני לא ראיתי מישהו מהם שעושה את זה. אני לא אזכיר שמות, אבל אז הם להם, אז נראה לי שזה ייקח זמן, אבל אולי זה יגיע. תראה, אין לנו בעיה לדעת הרמב״ם זצ"ל מי זה, אבל ברגע שיש, וגם מתוך העניין אפשר לדעת שאומרים המם בית, שזה המשנה ברורה, או המסעד בנימין, אם מזכיר את זה אחד מהנושא כלים של השולחן ערוך, הוא מזכיר את המסעד בנימין, אם מישהו בימינו, ולפי העניין שם הוא אומר סימן רש מם ג' אז אתה יודע שזה המשנה ברורה. אז באמת הרבה פעמים לפי התוכן אפשר לדעת מי זה. אבל יש מקרים שאפילו פוסקים לא יודעים למי לדבר. נכון, השיטה הזאת בוודאי תפתור הרבה בעיות, אבל אנחנו לא רואים עכשיו איזה מישהו חזק שאוכף את זה.
יש לי איזה שתי שאלות קנות. אחד, הצלחתם לפלטר איכשהו את הזל, זכרונו לברכה, מזה לשונו?
זה נראה מדבריך. תרור, יש לך תשובה? לא, הוא אומר שלא.
לא הצלחתם. אז
כי
הצגת את זה בהתחלה.
לא, לא בכל הבעיות שהצגנו, טיפלנו. אמרנו שיש את הבעיה של רב משמעיות.
שני, אם אני לא פספסתי בשקף התוצאות שאתה הראית, אז התוכנה שלכם חזתה שהרב עובדיה יוסף נפטר כבר. זה נכון?
לפי איזה גרסה? זה? הרב עובדיה?
חוזר לו שנת פטירה?
כן?
איך זה יכול?
53. כן, אז...
זה סיסמה, מישהו הזכיר אותו בתור הרב עובדיה זה צר, זאת אומרת, איך זה יכול לקרות לפי ה...
טוב, לדרור יהיה תשובה ניצחת. זה בגלל השנת, זה בגלל השנת הפטירה של הרב בן ציון וזיאל. זה הסיבה. לא, מה הבעיה? אתה, הרב עובדיה, נניח שהוא הזכיר את ידידי וראי כרב עובדיה.
זאת אומרת, אתם נותנים לבן אדם...
זה יש כלים חמדנים גם שלא ראינו. לא, לא. אז אם למשל אנחנו לא יודעים, אין לנו עסקורים נוספים, אז אין עדיין מה שרואות עיניו. אז אם נגיד, יש לנו נתון רק על פי הרב בן ציון הזל, או להפך, הרב בן ציון הזכיר אותו כראי, אז לפעמים אנחנו אומרים, אחד מהכללים החמדנים מדי לי אומר, ששנת פטירתו של זה, היא בדיוק כשנת פטירתו של זה. אם שניהם יגדירו אחד השני כידידי וראי, אז זה נכון. אז פה זה באמת השגיאה הגדולה, אבל... כן. גם הרב ווזנר, חס וחלילה, שעריכו ימים בטוב, שנותם בנימים, גם הרב ווזנר באמת, אני חושב שהתוכנה העריכה את שנת פטירתו הרבה יותר מוכר, אבל מכיוון שהתוכנה היום היא נמצאת ב-2009, אז היא נתנה 2009 כחסם מיליון. היא לא תיתן 2080, אבל אין הכי נמי, אצלו נתנו יותר, אני חושב. התוכנה נתנה...
הרב ידידית ראי, הרשייה.
טוב. אוקיי, נודה לדובר.
תודה.